שלום, אנחנו ממשיכים בהלכות יסודי התורה. לרבינו הגדול, הרמב״ם, בפרק ד' הלכה ט', מה? אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם. כלומר, הנפש של האדם אין מקורה בטבע. הטבע מפעיל, זאת אומרת, מכלול החוקים המפעילים את היסודות. היסודות, החומר. אז הנפש אין מקורה בחומר, לכן כאשר מתפרק החומר, אין הנפש קלה. אין היא נעלמת. זה היסוד של הישארות הנפש. הנפש נשארת. לכן גם אי אפשר לומר שהנפש נוצרת עם הלידה, ולכן גם לא תיעלם עם המוות. ואינה מכוח הנשמה, עד שתהיה צריכה לנשמה, כמו שהנשמה צריכה לגוף. אלא מאת השם היא, מן השמיים. כלומר, הנשמה, אני רואה שאתה לא במקום נשחק. אנחנו בהלכות יסודי התורה. סליחה, כתוב למחה למעלה הלכות יסודי התורה? כן. פרק ד' עוד על החפב? כן. נשמה, זה מושג חומרי. כן. כן. זה מה שאומר כאן. ואינה מכוח הנשמה, עד שתהיה צריכה לנשמה, כמו שהנשמה צריכה להגיד.
תמיד אנחנו אומרים שהנשמה מן השם.
מי אנחנו?
מי שמדבר.
מדבר יפה מאוד, אבל אנחנו רוצים לדעת מה הרמב״ם אומר. כן? אז שימו לב, דווקא דבר אופייני. חזרתי 3 פעמים על אותו משפט, עד שפתאום שמת לב שמה שאני אומר זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אנחנו כל כך עם דעות קדומות, שאנחנו לא שמים לב למה שרבותינו אמרו. אז הרמב״ם מכנה נשמה את אותו חלק באדם החיוני שקשור עם הגוף. זה מלשון נשימה, נכון? למשל יש פסוק, כל מה שנושם יהלל יה, נכון? כל מה שנושם יהלל יה, מה? כל הנשמה תהלל יה, כן, זה הפסוק. תרגום לעברית, כל מה שנושם. אז יש כאלה קראו בגמרא, כתוב על כל נשימה ונשימה צריך להלל את הקדוש ברוך הוא. חושבים שזה דרשה של חז"ל. זה לא דרשה, זה הפשט של הפסוק. כן? בבקשה? לא, שהיא לא זקוקה. איננה, כן? עד שתהיה זקוקה לנשמה, כלומר. כי אז היינו אומרים שהיא זקוקה לנשמה. לא, איננה זקוקה לנשמה. כן, הנשמה זה החלק החומרי שבאדם, והחלק העילאי שבא מן העליונים, אצול מן הקודש, הוא נקרא נפש. כן. לא שומע. ומה שאנחנו, זה הביטוי אנחנו, לכן שאלתי תמיד זה, מי זה אנחנו הזה? תגיד, המקובלים, חכמי הקבלה. חכמי הקבלה, כשהם אומרים, מדברים על החלק העילאי של הרמב״ם פה, הם קוראים לו נשמה, וכאשר הם מדברים על אותו חלק שמחובר אל הגוף, קוראים לו נפש. זה הפוך, פשוט זה הפוך. מי צודק? המקובלים או הרמב״ם? זה גם שאלה יפה. האמת היא זה לא משנה. אתה צודק שזה לא משנה? מה אתה רוצה? אתה רוצה להדיק את האור. בבקשה, צריך להרבות אור. הרבה אור צריך שיהיה. כן. אפשר לתת לפה כפתור. יש הרבה מושג מאוד מגיע. אפשר שיהיה הרבה אור, אפשר לתת לפה כפתור. עכשיו, האמת היא אתה צודק, שזה בכלל לא משנה. אל תתחשמל בבקשה. טוב, איפה היינו? כן, אתה צודק שזה בעצם לא משנה, כי זה רק עניין של סמנטיקה, השאלה היא מבחינת הלשון, מי צודק? זה בכל זאת סתם מעניין בשביל הסקרנות, מי צודק, הרמב״ם או המקובלים? תראו, בואו נראה בגמרא. בגמרא כתוב ככה, שיש בחמש מקומות שדוד המלך אמר, ברכי נפשי את השם. ברכי נפשי את השם. הנה 5 ברכי נפשי כנגד מי? עונה הגמרא, לא אמרם אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. הקדוש ברוך הוא, השם נקרא הקדוש ברוך הוא בלשון חז"ל, וברכי נפשי זה כנגד הנשמה. אז מה אתה אומר? שהביטוי נפש בתנ"ך הוא הביטוי נשמה בחז"ל. אז המקובלים מדברים כמו חז"ל, והרמב״ם מדבר כמו התנ"ך. זה הכל. זה עניין של שפה. מה? שם הגמרא מפרטת שיש חמישה דברים שיש בהם דמיון בין הקדוש ברוך הוא כביכול לבין הנשמה, וזה כנגד זה חמש פעמים ברכי נפשי. זה הסוגיה במסכת ברכות שם. עכשיו אני רוצה בכל זאת להבין למה החז"ל ובעקבותיהם המקובלים שינו מן השפה התנ"כית. בתנ"ך אתה מכנה את החלק העילאי בשם נפש, ואילו את החלק התחתון בשם נשמה. באים חז"ל ומהפכים. יש לזה סיבה, מן הסתם. תשובה, הנשמה היא אמנם קרויה על שם הנשימה, אבל הנשימה של מי? אם זה על שם נשימת האדם הגופנית, אכן זה דבר נמות. אם אנחנו מדברים על נשמתו של הקדוש ברוך הוא, כביכול איך הוא ויפח באפיו נשמת חיים, איך הוא כביכול נושם בנו, אז זה בוודאי מדובר על מציאות עילאית. ובספר נפש החיים בפרק 15 של שער ראשון דן בזה באריכות על יסוד דברי הגמרא במסכת סנהדרין. נאמר במסכת סנהדרין לגבי תחיית המתים, קל וחומר מכלי זכוכית. כלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם, כדי לעשות כלי זכוכית צריך רוח של בשר ודם, נשברו זכוכית. זכוכית כלי הכלים שעשויים מזכוכית, כן? למשל כוסות, בקבוקים וכדומה, כן? אז כלי זכוכית עמלו ברוח בשר ודם, נשברו, יש להם תקנה. איך מתקנים כלי זכוכית? מתיחים מחדש, שוב מנפחים, יש כלי זכוכית. בשר ודם עצמם שבעמלו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. והר הגמרא מסבירה תחיית המתים, אפשר להתיך את הבן אדם ואז יצחה בן אדם חדש, כן? ויש שמה שאלה אחרת, שני יוצרים יש בעירנו, אחד צר מן המים ואחד צר מטיט. איזה משובח. מה זה יוצרים? קדרים, מה שאנחנו היום מכנים קדר, פעם קראו לזה יוצר. שני יוצרים יש בעירנו, אחד עושה כלים מטיט. מה זה טיט? ממה הוא עשוי? מעפר ומים ביחד, ואז מזה עושים קדים. השני עושה מן המים בלבד. איזה משובח? זה שעושה מן המים. אז הגמרא אומרת, קל וחומר מן המים צר, מן העפר לא כל שכן. הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם מנוזל, הטיפה היא נוזלית, טיפה סרוכה נוזלית, ומזה יוצא בן אדם. קל וחומר מן העפר שיכול לצאת אדם. מכאן לתחיית המתים מן התורה. אם השתכנעתם מצוין, אבל זה לא כל כך משכנע, כי אני רואה שיש לגמרא כוונה פנימית בדברים האלה. קודם כל לגבי כלי זכוכית, האם האדם הוא דומה? לא, סליחה, בכלל לגבי שני המשלים. לפי המשל האחד, האדם דומה לכלי זכוכית. לפי המשל השני, האדם דומה לכלי חרס. מה האמת? האדם דומה לכלי זכוכית או לכלי חרס? לא זה ולא זה. אז אתה חולק גם על המשל הראשון של הגמרא, גם על המשל השני של הגמרא. גם זה וגם זה. יש אנשים שהם כמו כלי זכוכית, יש אנשים שהם כמו כלי חרס. אבל קודם כל הצד השווה שבהם ששניהם כלי. למה האדם דומה לכלי? יש לו גוף ויש לו תוכן, הנשמה. עכשיו, הגוף יכול להאפיל על הנשמה, לסתום את ההערה של הנשמה הזאת, ואז הוא כמו כלי חרס. זה אדם גס. ויש אדם עדין שהגוף שלו, לא רק שאיננו מאפיל על הנשמה, אלא הוא כלי הביטוי, הוא הדרך של הביטוי של הנשמה שלו, כמו כלי זכוכית. רגע, יש הבדל. כלי חרס, כשנשבר, אין מה לתקן. כלי זכוכית, יש מה לתקן. זה כבר, כלומר, זה אדם עם תקווה, זה אדם בלי תקווה. עכשיו, בואו נחזור אל כלי הזכוכית. איך עושים כלים של זכוכית? לוקחים חול, ומה עוד? וחול. כן? מה? מתיחים את זה. נו, ואז אתה לוקח חול, מתיח אותו, הלאה. מנפחים. איך מנפחים? לוקחים שופרת, ואז יוצא כלי זכוכית. נכון? ככה עושים כלי זכוכית. עכשיו, האוויר יצר, פעל, האוויר פעל בתוך החומר הלוהט, ונתן לו צורה. מאיפה בא האוויר הזה? ממה? מן המנפח, נכון? עכשיו, יוצא שהאוויר שעושה את הכלי עבר שלושה שלבים. שלב שבו הוא נמצא בריאות ובפה, כלומר בתוך הגוף של המנפח. שלב שני שבו האוויר הזה נמצא בתוך השופרת. שלב שלישי שהוא נמצא בתוך החומר ונותן לו את צורתו. כשהוא בתוך גופו של המנפח, זה עצמו, האדם עצמו, כלומר זה הנשימה שלו. אחר כך זה עובר בתוך השופרת, זה בתנועה, כן? זה לא נח, זה רוח. אחר כך זה נח, תן צורה, שבת וינפש. נשמה, רוח, נפש. כך באדם יש שלושה מישורים של מציאות. המציאות הגמורה, העשויה כבר, נפש. זה נח, זהו, כבר לא משתנה. אבל יש בתוכנו איזשהו יסוד שכל הזמן בתנועה, כל הזמן רוצה להשתנות, לא יציב, רוח. והשורש של הנפש שלנו, בכוונת הבורא יתברך, שם זה הנשמה. כך שמובן מדוע המקובלים השתמשו בביטוי נשמה, שמורה על נשימה, כדי לתאר את החלק העילאי של האדם. עד כאן ברור? בסדר? לכן, מכאן קל וחומר לכלי זכוכית. ראיתי? טוב. כן. נכון. נכון. נו, אז מה? נכון. נכון. שאתה אומר זה נכון. כלומר, זה כדי ליצור את הרע. אמת. טוב. אז כן, בואו נחזור ללשונו של הרמב״ם. כפי שאמרנו, אצל הרמב״ם משתמש בלשון התנ״ך, בלשון המקראי. אה? אני הסברתי. כלי חרס הם מאפילים על הנשמה. יש אדם שהגוף שלו מסתיר את האצילות הנשמתית שלו. יש הרבה מה להעריך יותר בגמרא הזאת שם, אבל זה מספיק לעניינים. ברור. אז רוח, איך קודם רוח? רש ועד חטא, יפה. בסנהדרין צדיק א', עמוד א'. זה מתחיל מצדיק ב', צדיק עמוד ב' למטה, זה ממשיכה. למטה, איפה אם כן, רוח, רש ועד חטא. סוף הקור, קור זה הסוף, רש. ותחילת החום. בין קור לחום, שם הרוח. כן? זאת אומרת, המעבר. לכן זה גם נקרא בלשון רווח. הרווח בין שניים. כן? אז זה מה שאומר כאן, אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם. ואינה מכוח הנשמה עד שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מת השם. מן השמיים היא. הביטוי מן השמיים היא, הוא ביטוי מאוד כללי. כן? מדוע אין הרמב״ם מפרט מאיזה שמיים זה בדיוק בא? כי זה לא הנושא שלו כעת. אבל בספר מורה נבוכים הוא מרחיב יותר. זה השכל הפועל שמשתלשל מן הגלגל התשיעי, גלגל הירח, ומשם יש השכל הפועל שמוציא את הנפש של האדם מן הכוח אל הפועל. אבל פה זה רמוז באופן כללי. לפיכך, כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, הגוף, כן? וטובה עד הנשמה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף, הוא צריכה לגוף בכל מעשיה. לא תיקרא את הצורה הזאת לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה. כן, הנפש, הצורה הזאת, נשארת. אז מה היא עושה הנפש הזאת? מה מחיה אותה? אלא יודעת ומסגת הדעות הפרודות מן הגלמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים. הוא שאמר שלמה וחוכמתו, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כלומר שיש באדם הרכבה לא פשוטה בכלל, הרכבה של שני יסודות זרים זה לזה. מזדקרת פה לפנינו שאלה, אם זה כך, מה עם תחיית המתים? של מה? תחיית המתים זה נראה מיותר בהסתכלות הזאת, נכון? באמת ששאלה. הרמב״ם בתורתו לא מצא, הוא אומר, הסבר מספק לתחיית המתים, ולכן חשדו בו וחשד שקר שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אז זה לא נכון, הרמב״ם האמין בתחיית המתים וקיבל את זה כאחד מ-13 העיקרים של היהדות שהוא בעצמו כתב אותה. הוא כתב גם שמיסודות היהדות אמונה בתחיית המתים, הוא בעצמו אומר את זה. אבל השאלה היא מה ההיגיון של תחיית המתים, זה אצל הרמב״ם לא לגמרי ברור. הוא כתב ספר שלם בשם מאמר תחיית המתים כדי לענות נגד כל הטענות נגדו בנושא הזה, והוא עובר על כל המקומות שבהם הוא בעצמו כתב על תחיית המתים שלא עבו אליו בטענות. כן? אבל בכל הספר הארוך הזה, זה כמה עשרות עמודים, ובכל זאת לא מסביר מה ההיגיון בתחייה, בשביל מה צריך. כי אם באמת הגוף הוא רק כלי והנשמה הצריכה לגוף טובד, אז היא שילמה להחזיר את האדם לפה. כן? שמוצא
לקדש את הגוף, אני גם יהיה...
המוצא לקדש את הגוף, יפה, אבל זה מושג שהרמב״ם לא הכיר. ומה שאתה אומר, קדושת הגוף זה מושג שמצאנו ברמב״ם, רבנו משה בן נחמן, אבל ברמב״ם אין מושג כזה, ולכן תחיית המתים היא דבר לא מובן. אז הוא בעצמו כותב תחיית המתים. למה לא? אחד הטענות שטענו נגדו, כל פעם שאתה מדבר על כל העיקרים, מציאות השם ואחדותו והשגחה, אתה מדבר באריכות. כשהגיע המקום שלך לדבר על תחיית המתים, אתה מדבר על זה בקצרה. אמרו, זה סימן שלא נוח לך עם זה. הרמב״ם ענה, לא, זה לא שזה לא נוח, אלא שתחיית המתים היא נס. אז מה יש להגיד על נס? ככה גם בגרת התמידים הוא אומר שיבוא יום, יקומו המתים לתחייה, ואז הצדיקים יחיו חיים טובים וארוכים וימותו, כדי לזכות לחיי העולם הבא. המקובלים לא כל כך אהבו את זה, נתנו פירושים אחרים לגמרי. טוב, על החיות, כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה, כמה, מה? בבקשה, דבר. הנפש איננה צריכה את הנשמה. הנפש העליונה הזאת איננה זקוקה לנשמה התחתונה. צייר לעצמך נפש למעלה, נשמה למטה. בסדר? אה? מה זה צריך לחשוב? זה הפוך ממה? ממה שהרמב״ם אומר. אז עניין של טרמינולוגיה. יש אדם שמשתמש ככה, אבל יש שמשתמש ככה.
לא, אבל הרמב״ם אומר
נכון.
מפני שאינה מתחילה אליה מבית ותקעה לו בכל מטה, לא תקרא את הצורה הזאת בגלל שאינה מתחילה לנשמה במעשה.
נכון. אני לא מבין אותך.
אבל שתיים מדבר על הנפש.
מה זה הנפש אצל הרמב״ם? זה החלק העליון? החלק היותר עליון. הלאה. אז בוא נקרא עוד פעם. לפיכך, כשיפרד הגולם, זה הגוף, שהוא מחובר מן היסודות וטובה לנשמה, שזה? לא.
לא, שזה החלק
התחתון. מפני שאינה מצויה, מי? הנשמה. אלא עם הגוף. והיא דווקא צריכה לגוף מהצד, לכן היא עובדת. בכל זאת, אז, לא תיקרא את הצורה הזאת, קרי. מה זה הצורה הזאת? נו, עופר. הנפש, לפי שהיא אינה הנפש, צריכה לנשמה במעשה. אוקיי. הלכה, יוד. כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה, כמר מדלי הם. מה זה מר? מה זה מר? טיפה. מר זה טיפה. מר מדלי, טיפה מן הדלי. כן, כלומר, אדם מחזיק דלי, קצת מטה אותו, מה שנשפך זה נקרא מר. אין שום קשר בין זה לבין מר חשבן. למרות שיש כאלה שכתבו את זה, שיש לזה קשר. אפילו ראיתי אחד שכתב שהשם המקורי של החודש הוא חשבן, והוסיפו לו מר בגלל שאז יורדים הגשמים. כן? אז זה לא נכון, ההפך הוא הנכון. השם המקורי של החודש זה מר חשבן. יש כאלה שלא אוהבים עניינים מרירות, אז הורידו את המר והשאירו חשבן. אבל השם המקורי של החודש זה מר חשבן. כשם אליל בבלי ידוע. עכשיו, את כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה, כמר מדליהם, זה דבר, זה מעט מאוד, ודברים עמוקים הם. צריך לדבר על זה באריכות, אבל אינם כעומק עניין פרק ראשון ושני. כי בפרק ראשון ושני עסקנו במציאות השם, אהבתו ויראתו ועולם המלאכים. בפרק שלישי ורביעי עסקנו בגלגלים ובכל מה שבארץ, ביסודות ובנפש האדם. אז כל זה נמוך יותר מן הנושא שנלמד בשני הפרקים הראשונים. זאת אומרת שהאדם הוא עליון מן המלאכים או תחתון מהם? לפי הרמב״ם. תחתון, פשוט, הוא אומר, נפש האדם, דיברתי איתך על נפש האדם, איפה דיברתי על זה? פרק רביעי. אז הוא אומר, אינם כעומק עניין פרק ראשון ושני.
למה פה אנחנו מדרגת כל ה...
כדי שדע מה ללמוד, ואיך ללמוד, וזה סדר, כן.
גם עליונים הזה בני אדם ומלאכים וגם תחתונים.
אני שאלתי לפי הרמב״ם, לא לפי הידע המוקדם שלך, לפי מה שאנחנו קוראים כאן. כן? לפי מה שאנחנו קוראים כאן, האדם נמוך מן המלאכים. זאת היא דעתו של הרמב״ם. הוא לא אומר גם וגם, הוא אומר רק זה. כן. וביאור כל אלו הדברים שבפרק שלישי ורביעי הוא הנקרא מעשה בראשית, ומה שהיה בפרק ראשון ושני נקרא מעשה. מרכבה, נכון? בסדר. עכשיו, למה הוא מדרג? הוא יסביר בהמשך. וכך ציוו החכמים הראשונים, שאין דורשים גם בדברים האלו ברבים, אלא לאדם אחד, מודיעים דברים אלו ומלמדים אותם. ומה בין עניין מעשה מרכבה לעניין מעשה בראשית? שעניין מעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו מוסרים לו ראשי הפרקים, זה הסברנו בפרק בסוף פרק שני, ועניין מעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד, אף על פי שאינו מבין אותו מדעתו, ומודיעים אותו כל מה שיכול לדע מדברים אלו. ולמה אין מלמדים אותו לרבים? לפי שאין כל אדם יש לו דעת רחבה להשיג פירוש וביאור כל הדברים על בוריים, ואז הוא ישתבש, הוא יגיע למסקנות לא נכונות, ויגיד שטויות. בסדר? הלכה, י"ב. בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, הוא מכיר כל הבירויים, ממלאך, וגלגל, ואדם כיוצא בו. כן, אומרים פה גם כן שוב הדירות. הדבר יותר עליון במציאות, המלאך. למטה ממנו הגלגל, למטה ממנו האדם. ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הבירויים. מה שהוא יודע מהקדוש ברוך הוא זה יותר ממה שאדם יודע.
אבל התורה לא נותנת לו אפשרות לדעת מהקדוש ברוך הוא, זה לא...
אבל ידיעת השם של האדם היא פחותה מידיעת הגלגלים.
רק הידיעה זה הפרגע?
כן.
למה?
למה לא?
לתקן
לא צריך לתקן, הוא לא מקולקל. זה שאתה צריך לתקן, אנחנו רגילים למה שזאת מעלה. הרמב״ם לא רואה בזה מעלה. הוא רואה איזה דפקט. דפקט עם יכולת לתקן. כן. מה אתה רוצה? למה? אני רוצה הרבה דברים. טוב. בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, הוא מכיר כל הבירועים, ממלאך וגלגל ואדם כיוצא בו, ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הבירועים, מוסיף אהבה למקום, ותצמא נפשו, ויחמח בשרו, לאהוב המקום ברוך הוא. ויראה, ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו, כשיערוך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים. וכל שכן, למשל, הגופות הקדושים הגדולים זה הגלגלים. זאת הגלגלים בממדים של הרמב״ם. אם אנחנו מדברים על גרמי השמיים כפי שהיום אנחנו מכירים אותם, אז זה פי כמה וכמה, עד כדי ייאוש. לך תשווה את עצמך לגלקסיה. מי אתה בכלל? יבחוש בן שלולית שבכלל תעיז. אגב, פעם היה דיון מעניין, הביאו אבנים מן הירח. אז שאלה שנשאלה לפוסקים, האם מותר להשתמש באבנים האלה או לא? שנאמר, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. יש דיון על זה, הרב קשר כתב על זה מאמר. אז זה לא בעיה, הלכו לשמיים לקחת. לא זוכר בדיוק מה הייתה המסקנה שלו, זוכר שהוא מביא כמה מקורות וזה בחזה על עצמם. בגמרא, במשנה אפילו, במשנה עשה דיון בנושא הזה. מי אמר שהביאו? לא הביאו. יש דברים, למשל הגמרא דנה בהלכות של מגדל הפורח באוויר. למי יש מגדל פורח באוויר? כן, בזמן חזה לא היו מגדלים פורחים באוויר. אבל השאלה היא שאלה תיאורטית, מה עושים במקרה ש... כן? אפילו הרי מטוסים, לא רק שלא היו בימי חז"ל, אלא כן, באמת יש לך פה את הממש, זה כדאי שתעבור אחד, לא יהיה לך שם משנה.
תודה.
אתה רואה? בסדר. עכשיו. בימי חז"ל לא רק שלא היו מטוסים, אלא שהמטוסים היו בלתי אפשריים. הרמב״ם כותב בעצמו בשמונה פרטים שאחד הדברים שהדמיון ממציא אף על פי שהוא בלתי אפשרי זה ספינת ברזל רצה באוויר. זה דבר מטופש, אבל ימציאו הדמיון אף על פי שבמציאות זה בלתי אפשרי.
אבל זה לא יכול להגיד
שזה מטוסים? לא שומע.
לא יכול להגיד שזה מטוסים?
לא, אלא מכאן ראייה שכשאתה טס במטוס אתה בעצם בדמיון. נדמה לך שאתה טס במטוס, אבל הרמב״ם כבר פסק שזה לא יכול להיות. ודאי שהוא טעה. מה? הוא בנה, כל האמירה הזו של הרמב״ם בנויה על הפיזיקה האריסטוטלית, שהיום אנחנו מבקרים אותה במוזיאון אולי, מקסימום, אנשים משועממים, אבל ברור שזה לא נכון. כן. אז יראה ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו, כשיערוך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים, וכל שכן לאחת מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגלמים שלא נתחברו בגולם כלל, וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה, ריק וחסר. ועניין, כלומר, אז למה כתבנו את כל זה? אומר הרמב״ם, זה מצוות אהבת השם ויראתו. אז אם זה מצוות השם ויראתו, אז למה לא כולם לומדים? כי לא כל אחד מבין. איך יכול להיות שישנה הלכה שניתנה לכל ישראל ולא כל אחד יכול לקיימה? לא. לא נאמר שכל אחד מישראל, לא כל אחד מישראל יכול לקיים אהבת השם ויראתו, אבל כשאדם מתבונן הוא מוסיף אהבה. כלומר זה קיום המצווה הזאת בהידור יותר. אז למה למשל ראוי לאדם ללמוד מדע? לשם מה? בשביל אהבת השם. כלומר, התכלית האמיתית של לימוד המדע זה לא השימוש הטכני שנעשה בזה, אלא אהבת השם שצומחת מזה. מה? הרי הוא ברא את העולם, תכיר את העולם שלו. כן, ודאי, ודאי. כל מה שהרמב"ם אומר, שהידיעות האלה מוסיפות אהבה, זה למי שכבר יודע שיש מציאות השם. אם הוא לא יודע את השם, אז זה שהוא אוהב אותו בתוך בריאתו. יפגוש את הבריאה. כן, אם איש מדע הוא כבר ירא שמיים, אז לימוד המדע מוסיף לו ירא שמיים. אבל אם הוא אפיקורוס, אז הוא ילמד כמה שילמד, זה לא ייתן לו כלום. כן, היה גוי אחד בשם ז'אק מונו, קיבל פרס נובל לביולוגיה. כתב ספר בשם המקרה וההכרח, שבו הוא מסכם את כל המדע של זמנו. הוא מגיע למסקנה אפיקורסית. הוא אומר, כל העולם כולו בנוי על המקרה. וגם הופעת האדם על פני כדור הארץ היא הופעה מקרית. והסיכוי שהאדם יופיע בתוך הקוסמוס הגדול הזה הוא קרוב מאוד למינוס אינסוף. ואף על פי כן, עלינו בגורל בהגרלת מונטה קרלו. ככה הוא קורא. וזה, אחרי אמירה כזאת, הוא עדיין אפיקורס. מיואש לחלוטין. טוב, הלכה י' ג'. וענייני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצוות האלו, הם שהחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. מה זה פרדס? גינה, זה גן. גן שבו יש עצים יפים, אה? מה אמרת? לא, לא, פרדס זה גן, גן נטוע, זה מטע, מטע של עצים יפים וטובים. כן, זה בא מהשפה הפרסית.
זה דבר באמת על זה.
מה?
על הפרדס.
נו, אז מה? לא הבנתי כלום. המילה פרדס במקור זה גן נטוע לשעשוע, זה פרדס. כמו שאמרו, ארבע נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל היו, מי הם היו? רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, בן עזאי ובן זומא, נכון? אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת, אחד נהיה אחר, ואחד נכנס בשלום ויצא בשלום. מי זה נכנס בשלום? רבי עקיבא. למה הוא יצא בשלום? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כי הוא נכנס בשלום. מי שנכנס בשלום, הכוונה אחרי שהוא למד את כל ההקדמות, כלומר כל החומר הראשוני הנדרש כדי להגיע לעומק הזה, כשהוא יוצא משם הוא יוצא בלי פגע. אבל מי שקפץ ללמוד את הדברים בלי ההכנות, הוא נפגע מזה. מה? הציץ לפני הזמן. כן, הציץ. כן. ואף על פי שגדולי ישראל היו, וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהם כוח לדע ולהשיג כל הדברים על בוריים. למשל, אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, הגמרא מספרת עליו כל מיני דברים, זה כנראה האישיות הזאת הטרידה מאוד את חכמנו. אחד מגדולי התנאים, שנהיה לא רק אפיקורוס, הוא נהיה רודף עם ישראל. שיתף פעולה עם הרומאים והיה עוזר להם להרוג בנו. רבי מאיר למד אצלו תורה אחרי שהוא נהיה אפיקורוס, היה רץ אחריו בשבת, כי אלישע בן אבויה היה רוכב על הסוס בשבת לבוש בבגדי רומאי, ורבי מאיר רץ אחריו ללמוד ממנו תורה, עד שבסוף אמר לו אלישע, חזור לאחוריך שכבר שיערתי בפרסות סוסי שעברנו תחום שבת. אני רוכב על הסוס, אבל אתה עדיין דתי. כן, אמר לו רבי מאיר, חזור בך, גם אתה תחזור בתשובה, כלומר אני חוזר אבל גם אתה תחזור איתי. אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. כן, כלומר עדיין עם רוח הקודש היה בהתחלה. שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. חוץ מאחר. ואחר זה הוא, כן? או מצבורים שפעם הוא נכנס לבית המדרש, שמע את הילדים, אחד שואל את הילד, פסוק לי פסוקך, כלומר, כל ילד היה לומד פסוק ביום, שאל אותו, תגיד את הפסוק שמעת היום? הוא אמר, ולאלישע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? הפסוק זה ולרשע אמר אלוהים, אבל הילד היה קקילג, הוא לא ידבר. אז הוא אמר, ולאלישע, במקום להגיד ולרשע, אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? נשבר מזה. כן? זאת אומרת, הוא אמר, אין לי תקווה. אבל באמת אמרו החסידים, למי אין יכולת לחזור בתשובה? לאחר, אבל אלישע בן אבויה יכול. כן? או הוא נהיה אחר, אבל אלישע בן אבויה נשאר בסדר. עד כדי כך שיש מאמרים במשנה בשמו. אלישע בן אבויה אומר. מה? מי ביקר אותו? פרקי אבות, כן, פרקי אבות, כן. גם רבי מאיר, אז הגמרא שואלת, איך אפשר ללמוד תורה מאלישע בן אבויה, הרי הוא אפיקורוס, ואסור ללמוד תורה מאנשים כאלה. את הגמרא, רבי מאיר שנה, הוא שונה מכולם. למה? רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרה. אבל אחרים, הם עשויים לאכול את התוך יחד עם הקליפה, לכן אומרים, אל תלמדו ממנו. כן, זה משהו מיוחד אצל רבי מאיר. אבל רבי מאיר חטף על זה. כן? הרי יש מקום במשנה קוראים לו אחרים אומרים. במקום להגיד רבי מאיר אומר, אומרים אחרים אומרים. למה קראו לו כך? משום שלמד תורה מאחר. והביטוי אחרים בדרך כלל אצל חז"ל מציין את הגוי. עכשיו, אז מה קרה לאלישע בן אבויה? אז הגמרא שמה בהרבה מקומות, יש כמה סוגיות, שבהן מנסים להבין מה בחינוך שלו, או אפילו כשאימא שלו הייתה בהיריון, מנסים למצוא את הסיבות להתנהגות שלו. אחד הדברים כתוב שהיו ספרי מינים נושרים מחיקו. היו ספרי מינים נושרים מחיקו. מה? מה זה? ספרי מינים. זה מה זה ספרי מינים? זה מה זה מינים? כן או לא? שואלים לך שאלה. אני, לא. מינים זה כל מיני כתות, אפיקורסיות, שהיו מתהלכות אז בעולם. אחת מהן, הנוצרים הראשונים. בסדר? אז יש למינים כל מיני ספרים, נקראים ספרי מינים. עכשיו, אלישע בן אבויה הושפע מן הספרות הזאת, היו ספרי מינים נושרים מחיקו. עד כאן ברור? שאלה, מה רע בלקרוא ספרי מינים? הרי כל חכמי ישראל לומדים ספרי מינים, אם לא, הם לא חכמי ישראל. הרי חכמי ישראל צריכים לדעת הכל. אז בוודאי שרבותינו התנאים היו לומדים ספרי מינים. אז מה בינם לבין אלישע בן אבויה? אצלו הם נשרו. כלומר, זה היה יותר מדי, אז זה נפל לו. מה שאין כן, אצל חכמי ישראל, הם ידעו להחזיק את זה בחיקם. זה לא נפל מהם, זה לא היה יותר מכדי יכולת הקיבול שלהם. לא רק שזה לא השפיע, הם החזיקו את זה אצלם. אצלו זה כבר יותר, זה גדוש, נופל. ויש סיבה לכך שנשרו הספרים. יש מקום אחר כתוב, לא פסק זמר יווני מפיו. מה רע בזמר יווני? זה יפה, זמר יווני? יפה, נכון? מה? מיקיס גבריאלי, זה אריקה שאני איתי, סקבים שירים. מה רע בזה? אלא הבעיה שלא פסק מפיו. זאת אומרת שלכל חוכמה יש אווירה. יש, מעבר לתוכן המועבר, יש גם מסר שעובר דרך האווירה העוטפת את התוכן הזה. והוא היה שבוי בזמר היווני. חוכמת יוון, בסדר, תלמד חוכמת יוון, אבל הזמר זה כבר אומר שאתה שייך לספירה המנטלית הזאת, וכבר לא לישראל. אפשר לראות גם לפעמים אפילו בישיבות, או את תלמידי חכמים, חס וחלילה, לפעמים, שהאווירה המנטלית, סולם הערכים, הוא מחוץ ליהדות. כלומר, יכול להיות יהודי, שומר מצוות, מניח תפילין, מתפלל וכו'. אבל סולם הערכים שאליו הוא מרגיש מחויב, זה סולם הערכים של התרבות המערבית, למשל. כן, זה יכול להיות. כן. השאלה אם אני אעשה את זה. אבל אפשר לראות את זה. הוא לומד, הוא יודע את כל השס ישר והפוך. כן, אבל כלפי מה הוא מרגיש מחויב? הוא מרגיש מחויב כלפי סולם הערכים של התרבות המערבית. ואז זה גם בא לידי ביטוי, כן, לא כזאת ההתנהגות, מבחינת האסמכתה הרוחנית שכלפיה הוא מתייחס. שאליה הוא מתייחס. זה אפשר לראות, מה? אה? כן, אבל אני לא אעשה את זה. כן. חכמי ישראל, כן. בישראל, איך הם יכולים לשבת בסנהדרין אם הם לא יודעים את הכל? זה הרמב"ם אומר, כדי לדון עובד עבודה זרה, אתה צריך לדעת, מה? הכל? כישוף הוא צריך לדעת. ככה הרמב"ם פוסק בהלכות סנהדרין. אדם שלא יודע כישוף לא יכול להיות בסנהדרין, איך הוא ידון מחשב? מה? זהו, הוא צריך להכין את הכלי שלו.
אתה יכול לתת דוגמה לאיזה מהלכים שהוא...
אדם, אני אתן לך דוגמה מלפני 200 שנה. משה מנדלסון. רבוי שמנדלסון היה יהודי צדיק ללא כל ספק. ואפילו ירא שמיים, ועם כוונות טובות למען עם ישראל, והוא דקדק במצווה קלה כבחמורה. באמת, לא היה לו כל רבב. הנכדים שלו התנצרו. וכל החבר'ה שלו מסביב הפסיקו לקיים מצוות. כי הוא ניסה לבנות עולם של יראת שמיים על יסוד התרבות הגרמנית. לא הולך.
יש השפעה
זה בולע. גדולה. מה?
יש השפעה גרמנית גדולה לתוך הגרמנית. קודם כל הם גרמנים בהלכבים.
היה אחד בשם נחום גולדמן. אמרת עליו? הוא היה נשיא הקונגרס היהודי העולמי. וכשהוא הצעיר בגרמניה, איזה גוי אנטישמי שאל אותו, תגיד, אם אתה יהודי, אם אתה גרמני, אז מי אני? אז אמר לו נחום גולדמן, אתה גוי. תודה. איפה היינו? כן, לגבי, כן, זה שלא פסק זמר יווני מפי, זאת הבעיה. כן, זמר יווני, למה? תצרף, אבל לא פסק מפי, סימן שהוא שייך לספירה אחת, כן. אה? כן, חוכמה יוונית, בזמן שהוא לא הם ולא אליי, זה בסדר. שאין זמן כזה. נכון, זה בעיה. אבל כתוב שבזמן שהוא לא הם ולא אליי. כן, צריך למצוא את הזמן הזה, שהוא לא זמן. כן, איך נמצא? נגע, כשאתה בלילה, זה כבר אצל אומות העולם. אז אתה לא שואל את הרב בכלל ללמוד חוכמה יוונית. כשאתה ביום, הערת השכינה, לא תיתכן חוכמה יוונית. אז מתי יש חוכמה יוונית? שזה לא יום ולא לילה. בין שני העולמות. מה? מה? לא, לא, זה בכלל לא. זה אנשים רציניים, כן? אבל, לא יודע, אפשר לומר, הוא מרגיש מחויב כלפי סולם הערכים שהוא חיצוני ליד. למרות שהוא ישמור לגמרי על קלה כבחמורה בדקדוק מוחלט.
מכוונה.
מכוונה אפילו, הכל מוחלט. אפשר לראות כמה, אני לא פשוט לא רוצה להביא דוגמאות כי יש לי הרבה דוגמאות, אני לא רוצה להביא. כן. מה? הרצל? משהו אחר. בגלל שהוא היה גואל. גואלי ישראל תמיד זה קרה להם, סיפור. למשל משה רבנו גם. בן שלו עבד עבודה זרה. גם הרצל. בן שלו עבד עבודה זרה. זה גורלו של הגואל. כי הגואל, יש פה שני דברים. א', הוא מקריב את החיים האישיים שלו למען האומה. ודבר שני, כדי לגאול, הוא צריך לבוא מקליפה חיצונית.
איפה אנחנו יודעים שבנו?
הוא צריך לבוא מבחוץ. וכדי לבוא מבחוץ, הוא צריך לסחוב עם מועצת אותה התרבות. אין ברירה. כן. מה אתה אומר?
אנחנו יודעים שבנו של משה הוא עבד עבוד הזרה.
כתוב בגמרא. מה? מי? כן, כן, מיכה, מיכה, שם, שבועל בן גרשום. כן.
כמו שקרה לדור האחרון של בנות המדינה,
לא, לא, זו סיבה אחרת לגמרי, זה מה שהדבר, זה מצד הגואל. זה לא מה שהם תואר כאן. זה לא שהוא לא, זה לא מבחינת אלישע בן אבויה, זה איפה. זה מי שגדל בבית פרעו וגואל. כדי להקים מדינה, צריך לקבל תרבות פוליטית. איפה לומדים תרבות פוליטית? אירופה. באיזה אירופה? המערבית, כמובן. בבתי הקפה של פריז. אז יום אחד פתאום הוא רואה איש מצרי מכה את דרייפוס. אז הוא מנסה לעשות משהו. אז הוא מקים את ההסתדרות היהודית, את ההסתדרות הציונית, העולמית, ואז הוא נכנס לסיפורי היהודים עצמם, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. הוא אומר לו, מי שם חסר ושופט עליהם? הרי אתה אפילו יידיש לא יודע. כן. ודאי, היה הכרח. לכן חזל אמרו, בעקבות משיחה החוץ ויזגר וכו'. טוב. ואני אומר, אני ממשיך לברמב"ם, כן? ואני אומר, שאין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא קרסו, לחם ובשר. אתה רוצה לטייל בפרדס, מתי מטיילים בפרדס? כדי לעכל. אבל אם אדם רעב מטייל בפרדס, אז הוא מקבל סחרחורת. אחרי התשוב. אבל אם אדם רעב מטייל בפרדס, זה מגדיל את התיאבון, ואז הוא מגיע לידי סחרחורת. לא בריא. נכון? לכן אין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שקודם כל מילא קרסו לחם ובשר. ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר. וכיוצא בהם משאר המצוות. איפה זה כתוב, האסור והמותר? כל ספר משנה תורה. כמו אומר הרמב"א, לפני שתעסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה, תלמד את הכל, כל מה שאסור ומותר, זה ספר משנה תורה, ואחרי זה תעסוק במעשה מרכבה. למה הביטוי קרסו? קרסו זה צורך נמוך, זה הצורך של האדם לאכול. זה ביטוי גס אפילו קצת. כן? תמלא. מה? לדעת את האסור והמותר זה דבר נמוך, זה דבר קטן. הכרחי, אבל זה דבר קטן. ואף על פי שדברים אלו, דבר קטן קראו אותם החכמים. שהרי אמרו חכמים, דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן הוויות דאביי ורבה. אף על פי כן, ראויים הם להקדימה. צריך ללמוד קודם כל את ההלכה. למה? שזה כמה סיבות. א', שמיישבים דעתו של אדם תחילה. בא בן אדם אומר, אני רוצה ללמוד קבלה. כן? איך נותנים ידיים? מה זה לתול ידיים? יש לו בעיה. לכן אומר, מיישבים דעתו של אדם תחילה. ועוד, דבר שני, שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה. על ידי קיום המצוות, העולם הזה סוף סוף הופך להיות נורמלי, כדי לנחול חיי העולם הבא. דבר שלישי, ואפשר שידעם הכל, גדול וקטן, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר. כל אדם, אפילו אדם פשוט, יכול לדעת את כל ההלכה. רק ילמד את כל המשנה תורה, אומר הרמב״ם, ועד ידי כך, יגיע למצב שהוא יכול גם לעסוק מעשה בראשית ומעשה מרכבה. וישב ליבו של אדם תחילה. טוב.